פרשת וישלח משתרעת על פני כמה וכמה תחנות היסטוריות מאז צאתו של יעקב מבית לבן, עבור לחצייתו את הירדן, ההתמודדות המיוחדת במינה בלילה ההוא וכניסתו לארץ, והנה כאילו הוא כבר מגיע אל מה שנראה לנו כמנוחה או כנחלה או מנוחה, כשהוא מבקש לבסס את ביתו. זה תורפה של הפרשה, אלא שההפטרה מביאה את המחשבה למה שנראה לנו כדבר די שוליק לכאורה, אבל הוא מקבל מעמד מיוחד במינו לאור ההדגשה של ההפטרה. בפרק של המסיים את פרשת וישלח, הכותרת היא ואלה תולדות עשיו ואדום. ואז יש רשימה ארוכה מאוד של צאצאי עשיו עם אלופיהם, עם התיישבותם בהר סעיר, וההדגשה הזאת למעשה מביאה אותנו להתבוננות במה שנזכר בראשית הפרשה על פגישתו של עשיו שבא מאדום, ואם יעקב עבר את הירדן אי שם נניח ליד היבוק כפי שמסופר בתורה, עשיו, אנחנו מכירים את זה, יושב כבר בדרום הנגב על שפת ים סוף בהר סעיר, ומצאנו ביקורת בדברי חז"ל, יעקב הולך לו לדרכו בגלעד, מבחינת הר סעיר זה בצפון, מה היית צריך לגרות או לעשות לחפר את פניו של עשיו וכו' וכו'. בכלל מי אומר שעשיו היה יודע מזה? על כל פנים, ראשיתה של הפרשה בפגישה או בהכנות לפגישה דרמטית שאינך יודע מה יקרה בסופה, החפרה פניו, הוא יקבל אותו, לא יקבל, ההתמודדות הזאת בין יעקב האיש לבין עשיו האיש, והסיום של הפרשה בסיפור הרבה יותר רחב. לא מדברים כבר על עשיו האיש ולא רק על צאצאיו, אלא על מלכויות, על מסגרות גדולות מאוד של התרחבות האוכלוסין האלה. ואז באה הרגשה יותר, מלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל, דיינו איזה פנורמה ארוכה מאוד של תולדות אדום לדורותיו. וההפטרה בעובדיה מדברת כבר לא רק על מלכות אדום, היא כבר מדברת על יסודות של לעתיד לבוא, על הר ציון והריסה ועל התמודדות מיוחדת במינה שרק בסופה והייתה לשם המלוכה. דיינו אנחנו מגיעים באיזה מקום שהוא לנבואות של תקופת אחרית הימים. וההדגשה גם של האלופים, גם של ההתנחלויות, חוזרת פעמים רבות. למשל יש בפרשה 24 פעמים שמוזכר עשיו, 9 פעמים שמוזכר אדום, 5 פעמים שמוזכר שעיר. דהיינו, יש כמובן גם יסודות גיאוגרפיים וטופוגרפיים לזה, מכירים את הסלעים, את צבע ההרים שאפשר לראות אותם כיום גם כביש הערבה וגם מאילת, האדומים, עשיו הוא אדום, פטרה, סלע, כל אותם המושגים הגיאוגרפיים שאנחנו מכירים גם באותה תקופה וגם בתקופה הרבה יותר מאוחרת בדבר הזה. ויש פה התענפות של עשיו האיש, אל עשיו המשפחה, וגם אל עשיו בצורה האימפריאלית, בלשון חז"ל, כשדיברו על אדום זורומי. וההתמודדות הזאת שמתענפת והולכת מהתמודדות בין אישית בין יעקב לעשיו, גם ברמה האנושית, אבל באותו פרק סמוי של התמודדות ברמה מעל להרי גלעד, מעל הטופוגרפיה, באותו לילה עם אותו איש סמוי שנאבק עם יעקב ומצליח באיזה מקום שהוא לגעת בכף יריחו. והתורה בלשון הסתומה הזאת, מה שנקרא בפי כמה על היסודות המטה-היסטוריים שיש פה, פרט ליעקב האיש ועשיו האיש, ליעקב העם ועשיו העם, גם לעם ישראל כמי שנתון תחת המגף הרומי, אדום זו רומי וכדומה, כל מה שחז"ל אמרו על ההתמודדות המופלאה הזאת שיסודה בצדדים האישיים, והיא פולחת ועוברת לאורך ההיסטוריה, חורבן בית ראשון, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, עד ראשית בית שני בהתמודדות על השטחים, כשהאדומים מבקשים לדחוק את רגלי ישראל השבים לחידוש עבודת בית שני. עבור לתקופה המאוחרת יותר, כשהורדוס וביתו מנסים להשתלט או מצליחים להשתלט, ומה שנוגע אחר כך לגולה ולמסעי הצלב, בכל אותה סוגיה גדולה של ההתמודדות הזאת. ההשלמה או ההנגדה של קריאה בתורה בפרשה של האישים, עשיו הוא אדום, לבין עשיו העם, עשיו האימפריה, עשיו כביטוי לאותם כוחות אנטי-ישראלים שמנסים להתמודד לאורך ההיסטוריה על השלטון בעולם, על השלטון באמונות ובדעות, בא לידי ביטוי בין ימינו עם כל העומק והכאב שבדבר. דומני שהרב מפונוביץ חזר כמה פעמים על מה שהוא שמע מהחפץ חיים, לעת זקנתו של החפץ חיים, כשבאופק ביצע כבר העלייה של הנאציזם עם כל מה שהתרחש אז בגרמניה, והרב מפונוביץ ישב אצלו והחפץ חיים נאנח על מה שעתיד להיות, ואותה חזות קשה, הוא לא ניסח את זה בצורה כזאת, אבל ההנחות שלו ביטו את הדבר הזה, מה יעלה בגורלם של ישראל שפזורים ברחבי אירופה, והצעות מתחדשות עליהם מדי יום ביומו. אז שאל אותו הרב מפונוביץ הצעיר יחסית, גם צעיר לימים, נו אז מה יהיה מכל אותה מאומה? והחפץ חיים ביקש לעודד, ובתוך ההנחות ובתוך החזות הקשה הוא פלט, נו ואז יתקיים, וזה קו התקווה, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. דיינו, בתוך כל המומה הגדולה שתתחולל באדמת אירופה, אז הר ציון תהיה פלטה והיה קודש. והרב מפונוביץ, אנחנו קצת זוכים עוד, כשהוא הגיע בתפשין א' תפשין ב' לתל אביב, הייתה לו שם עוד אמא מבוגרת שחיה, והיה מדוכתך מאוד מהריסתה של הישיבה, עוד לא ידעו עד איפה החזות הזאת עומדת להתממש, אבל היה כבר די בשביל להבין את כל הצרות הגדולות הללו. והמשפט הזה שהחפץ חיים אמר, ובהר ציון תהיה פליטה והי הקודש, נתן הרבה חיזוק והתחזקות לאנשים שנשארו בארץ ישראל, שגם היא הייתה על סף אוטוטוט חס ושלום, גם היא טיפול תחת המגף הנאצי, והביטחון בדברי הנביא, בהר ציון היה פליטה והיה קודש, הנחה את אישית את הרב מפונוביץ' להתחזק על האסונות האישיים שהגיעו אליו, וגם לעודד את האחרים ולסחוף אותם באמונה שצריך לבנות פה בניין חדש. והאמונה הזאת כל כך מילה אותו, שעד היום הזה הדבר זועק מהקיר, מקיר המזרח, בחזית הבניין של ישיבת פונוביץ', הוא חקק או טבע את המילים הללו, בהר ציון תהיה פליטה, בהר ציון, גם הישיבה בנויה כאילו על גבעה, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. הנה הפליטה הזאת שנשארה מכל אותה שריפה גדולה שהאדומים למיניהם הבעירו, אבל תהיה פליטה, הנה שרית הפליטה, נבנית מחדש, וכל אותם מהפך והתעוררות של עולם התורה, מכוח אותה הדגשה של התחזקות, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש.